שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמני, מלכות קידוש החודש, בפרק 15 ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אם תרצה לידע מקום הירח האמיתי, כלומר המקום שבו נצפה הירח בפועל, בכל יום שתרצה, תוציא תחילה אמצע הירח לשעת הראייה לאותו הלילה שתרצה. כלומר, יש למצוא את מקומו של הירח כ-20 דקות לאחר השקיעה, על פי החישוב הממוצע כמבואר בפרק הקודם. וכן, תוציא אמצע המסלול, יש למצוא את מקומו של הירח בגלגל הקטן שבו הוא נתון, אשר יעשה בו שימוש בהמשך הפרק, ואמצע השמש לאותו העת, כלומר, מיקומה של השמש לפי החישוב הממוצע. ותגרע אמצע השמש מאמצע הירח, כדי למצוא את המרחק בין מקומה ממוצע של השמש למקומה ממוצע של הירח לשעת הראייה, והנשאר תכפול אותו, כלומר את המרחק בין מקומה ממוצע של השמש למקומה ממוצע של הירח יש להכפיל פי שניים, וזהו נקרא מרחק הכפול. כלומר באמצעות המרחק הכפול אפשר לתקן את החישוב של המקום הממוצע של הירח בגלגל הקטן, אמצע המסלול, ולמצוא את מקומו מדויק, המסלול הנכון, כמבואר בהלכות הבאות. הלכה ב', וכבר הודענו בפרק י' שלא באנו בכל אלו החשבונות שעשינו בפרקים אלו, אלא לדעת ראיית הירח בליל הראייה, שהוא ליל 30 שבו מצפים לראיית הלבנה, ולכן בהלכה הבאה מובאים החישובים הנוגעים רק לטווח המעלות שבו יכול להיות הירח בלילה זה. ולעולם אי אפשר שיהיה מרחק זה הכפול בליל הראייה שיראה בה ירח אלא מ-5 מעלות עד 2.60 מעלות, ואי אפשר שיוסיף על זה ולא יגרע ממנו, כפי שמובא בהמשך פרק י"ז בהלכות ג' ד'. הלכה ג', והואיל והדבר כן, יתבונן במרחק זה הכפול, אם יהיה מרחק הכפול 5 מעלות או קרוב ל-5, אין חוששין לתוספת, כיוון שהתוספת אינה משמעותית, ולא תוסיף כלום. ואם יהיה המרחק הכפול מ-6 מעלות עד 11 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול מעלה אחת. ואם יהיה המרחק הכפול מ-12 מעלות עד 18 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 2 מעלות. ואם יהיה המרחק הכפול מ-19 מעלות עד 24 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 3 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-5.20 מעלות עד 1.30 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 4 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-2.30 מעלות עד 8.30 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 5 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-9.30 מעלות עד 5.40 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 6 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-6.40 מעלות עד 1.50 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 7 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-2.50 מעלות עד 9.50 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 8 מעלות. ואם יהיה מרחק הכפול מ-60 מעלות עד 3.60 מעלות, תוסיף על אמצע המסלול 9 מעלות, ומה שיהיה אמצע המסלול אחר שתוסיף עליו מעלות אלו, הוא הנקרא המסלול הנכון, שהוא תיקון לחישוב הממוצע של מיקום הירח על הגלגל הקטן, אמצע המסלול. הלכה ד', ואחר כך תראה כמה מעלות הוא המסלול הנכון. כלומר, כדי לחשב את מקומו האמיתי של הירח על פני גלגל המזלות, יש צורך להוסיף תיקון למקומה ממוצע של הירח בגלגל הגדול, על פי מקום הירח המדויק בגלגל הקטן. תיקון זה נעשה על ידי מנת המסלול, שהיא מידה קצובה שנקבעת לפי גודל המסלול, ותפורט לקמן בהלכה ו'. ואחר כך תראה כמה מעלות הוא המסלול הנכון. אם היה פחות מ-180 מעלות, תגרע מנת המסלול הזה הנכון מאמצע הירח לשעת הראייה. ואם היה המסלול הנכון יתר על 180 מעלות עד 360, תוסיף מנת זה המסלול הנכון על אמצע הירח לשעת הראייה. ומה שיהיה האמצע אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, הוא מקום הירח האמיתי לשעת הראייה. הלכה ה' וד, שאם יהיה המסלול הנכון 180 בשווה או 360 בשווה, אין לו מנה, אלא יהיה מקום הירח האמצעי לשעת הראייה, הוא מקומו האמיתי. הלכה וב, וכמה היא מנת המסלול? אם יהיה המסלול הנכון 10 מעלות, יהיה מנתו 50 חלקים. ואם יהיה המסלול הנכון 20 מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ושמונה ושלושים חלקים. ואם יהיה 30, תהיה מנתו 2 מעלות וארבעה ו-20 חלקים. ואם יהיה 40, תהיה מנתו 3 מעלות ו-6 חלקים. ואם יהיה 50, תהיה מנתו 3 מעלות וארבעה ו-40 חלקים. ואם יהיה 60, תהיה מנתו 4 מעלות ו-16 חלקים. ואם יהיה 70, תהיה מנתו 4 מעלות ו-1 ו-40 חלקים. ואם יהיה 80, תהיה מנתו 5 מעלות. ואם יהיה 90, תהיה מנתו 5 מעלות ו-5 חלקים. ואם יהיה 100, תהיה מנתו 5 מעלות ו-8 חלקים. ואם יהיה 110, תהיה מנתו 4 מעלות ו-9 ו-50 חלקים. ואם יהיה 120, תהיה מנתו 4 מעלות ו-40 חלקים. ואם יהיה 130, תהיה מנתו 4 מעלות ו-11 חלקים. ואם יהיה 140, תהיה מנתו 3 מעלות ו-3 חלקים. ואם יהיה 150, תהיה מנתו 2 מעלות ו-8 חלקים. ואם יהיה 160, תהיה מנתו מעלה 1 ו-6 חלקים. ואם יהיה 170, תהיה מנתו 9 חלקים. ואם יהיה 180 בשווה, אין לו מנה כמו שאמרנו בהלכה קודמת, אלא מקום הירח האמצעי הוא המקום האמיתי. הלכה זין, ואם יהיה המסלול הנכון יתר על 180 מעלות, תגרע אותו מ-360 ותדע מנתו כדרך שעשית במסלול השמש, לעיל בפרק י' ג' בהלכה ה'. וכן אם יהיו במניין המסלול אחדים עם העשרות, תיקח מן היתר שבין שתי המנות כפי האחדים, כדרך שבארנו במסלול השמש במנות שלו, לעיל בפרק י' ג' הלכות ז' וח', כך תעשה במסלול הנכון במנות שלו. הלכה ח', כיצד, איך עושים חישוב זה בדוגמה מסוימת? הרי שרצינו לידע מקום הירח האמיתי בתחילת ליל ערב שבת, שיומו שני לחודש יער משנה זו שהיא שנת העיקר, שנת ד' ת' ת' ק' למד ח', ומעניין הימים הגמורים מתחילת ליל העיקר עד תחילת ליל זה, שאנו רוצים לידע מקום הירח האמיתי בו 29 יום. תוציא אמצע השמש תחילה לליל זה, יצא לך אמצעה 5:30 מעלות ו-8:30 חלקים ו-3:30 שניות. סימנם למד A, למד ח, למד ג. ותוציא אמצע הירח לשעת הראייה לעת זו, יצא לך אמצעו 3:50 מעלות ו-6:30 חלקים ו-9:30 שניות. סימנם נון ג, למד ו, למד ת. ותוציא אמצע המסלול לעת זו, יצא לך אמצעו 103 מעלות ו-1:20 חלקים ו-6:40 שניות. סימנם קוף ג, כף א, מם ו. תגרע אמצע השמש מאמצע הירח, יישאר 17 מעלות ו-8:50 חלקים ו-6 שניות, וזהו המרחק. תכפול אותו, יצא לך המרחק הכפול 5:30 מעלות ו-6:50 חלקים ו-12 שניות. סימנם למד ה' נון וו י' ב'. לפיכך, תוסיף על אמצע המסלול 5 מעלות כמו שהודענו, ויצא לך המסלול הנכון 108 מעלות ו-1:20 חלקים. ואין מקפידין על החלקים במסלול, כדרך שבארנו בשמש, אלא מעגלים חצי מעלה למטה או למעלה. הלכה ת', אומר הרמב״ם, ובאנו לחקור על מנת זה המסלול הנכון שהוא 108, נמצאת מנה שלו 5 מעלות וחלק 1, ולפי שהמסלול הנכון היה פחות מ-180, תגרע מנה שהיא 5 מעלות וחלק 1 מן אמצע הירח, יישאר 8:40 מעלות ו-5:30 חלקים ו-9:30 שניות. תעשה השניות חלק ותוסיף על החלקים, ונמצא מקום הירח האמיתי בשעה זו במזל שור, ב-18 מעלות ו-6:30 חלקים ממעלת 19, סימנו ממחת למדבב. ועל הדרך הזאת תדע מקום הירח האמיתי בכל עת ראייה שתרצה, מתחילת שנה זו, שהיא העיקר עד סוף העולם. עד כאן מהשיעור יומי ברמב״ם בספר זמנים ללכות קידוש החודש בפרק 15. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, אנחנו עוסקים בספר זמנים ללכות קידוש החודש בפרק 16 ובו 19 הלכות. הקדמה, בפרקים הקודמים חושב מקומו האמיתי של הירח על פני גלגל המזלות, אולם מאחר שמישור הירח אינו מקביל למישור המלכה, המעגל שעליו נראית השמש כסובבת במהלך השנה, יש לחשב את מרחקו ממישור המלכה רוחב הירח. הלכה א' אומר הרמב״ם, העגולה שסובב בה הירח תמיד, היא נוטה מעל העגולה שסובבת בה השמש תמיד. חציה נוטה לצפון וחציה נוטה לדרום. כלומר, מישור הירח המסלול שעל גביו הוא נע, אינו חופף בדיוק למעגל השמש מישור המלכה, אלא נמצא ביחס אליו בזווית של 5 מעלות, כך שמחצית ממישור הירח עוברת מצפון למישור המלכה, ומחציתו השנייה מדרומו. ושתי נקודות יש בה זו כנגד זו, שבהן פוגעות שתי העגולות זו בזו. שני המישורים נפגשים בשתי נקודות חיתוך, ובנקודות המפגש הללו הירח נמצא על מישור המלכה, סובב בעגולה של שמש כנגד השמש בשווה. לפיכך, כשיהיה הירח באחת משתיהן, נמצא סובב בעגולה של שמש כנגד השמש בשווה, ואם יצא הירח מאחת משתי הנקודות, נמצא מהלך לצפון השמש או לדרומה, כלומר מצפון למישור המלכה או מדרומו. הנקודה, נקודת החיתוך עם מישור המלכה, שממנה יתחיל הירח לנטות לצפון השמש, היא הנקראת ראש, והנקודה שממנה יתחיל הירח לנטות לדרום השמש היא נקראת זנב. ומהלך שווה יש לזה הראש שאין בו לא תוספת ולא גרעון. כלומר, בנוסף לתנועתו של הירח במסלולו, יש תנועה של מישור הירח בעצמו, המכונה בימינו נקיפה, פרצסיה. כתוצאה מתנועה זו, נקודות המפגש של מישור הירח עם מישור המלכה, הראש והזנב, משנות את מיקומן לאורך מישור המלכה בקצב קבוע, והוא הולך במזלות אחורנית, בניגוד לתנועת השמש והירח אשר נעים בגלגלם ממערב למזרח על גבי גלגל המזלות, תנועת הראש והזנב הפוכה, מתעלה לדגים לדלי, וכן הוא סובב תמיד. הלכה ב', מהלך הראש האמצעי, קצב תנועתו הקבועה ביום אחד, 3 חלקים ו-11 שניות, נמצא מהלכו ב10 ימים, 1:30 ו-7:40 שניות, ונמצא מהלכו ב100 יום, 5 מעלות ו-17 חלקים ו-3:40 שניות, סימנם ה-י-ז-מ-ג-ל. ונמצא מהלכו ב1,000 יום, 2:50 מעלות ו-7:50 חלקים ו-10 שניות, סימנם נ-ב-נ-ז-י. ונמצא שארית מהלכו ב10,000 יום, לאחר הפחתת הכפולות השלמות של 360, 109:60 מעלות ו-1:30 חלקים ו-40 שניות, סימנם כסת לעם. קוף סמך ת' למד א' מ', ונמצא מהלכו ל-9:20 יום, מעלה 1:02:30 חלקים ו-9 שניות, סימנם אל ב', א' למד ב' ת'. ונמצא מהלכו לשנה סדורה 18:04:40 חלקים ו-2:40 שניות, סימנם י' ח' מ' ד' מ' ב'. ואמצע הראש, כלומר מיקומו של הראש הנקבע לפי מרחקו מנקודת הראשית, ראש תלה, אך כיוון שמדידת המעלות נעשית ממערב למזרח עם סדר המזלות, ותנועת הראש היא הפוכה ממזרח למערב, יש צורך להתאים מיקום זה למדידת המעלות הרגילה, כבואר בהלכה הבאה. ואמצע הראש בתחילת ליל חמישי שהוא העיקר, כמבואר לעיל בפרק י' הלכת את זין, היה 180 מעלות ושבעה וחמישים חלקים ושמונה ועשרים שניות, סימנם קוף פי נון זין קף ח', ובמדידה הרגילה מקומו 179 מעלות שתי חלקים ו32 שניות. הלכה ג', אם תרצה לידע מקום הראש בכל עת שתרצה, תוציא אמצעו לאותו העת על ידי חישוב מהלכו של הראש מיום העיקר, והוספתו על אמצע הראש ביום העיקר, כדרך שתוציא אמצע השמש ואמצע הירח, ותגרע אמצע מ-360 מעלות, כדי להתאים את אמצע הראש, שנמדד לפי כיוון התקדמות הראש, למדידה הרגילה, יש להפחית את ערכו של אמצע הראש מ-360, והנשאר הוא מקום הראש באותו העת, וכנגדו לעולם יהיה מקום הזנב, במרחק של 180 מעלות מהראש על גבי מישור המלכה. הלכה ד' כיצד? הרי שרצינו לידע מקום הראש לתחילת ליל ערב שבת שיומו שני לחודש אייר משנה זו שהיא שנת העיקר, ומניין הימים הגמורים, הימים השלמים, מתחילת ליל העיקר עד תחילת ליל זו שאנו רוצים לידע מקום הראש בו, 29 יום. הלכה ה', תוציא אמצע הראש לעת הזאת על הדרך שידעת, ושתוסיף מהלכו ל-29 יום על העיקר, יצא לך אמצע הראש 102.80 מעלות ו-29 חלקים ו-37 שניות, סימנם קפ"ב כ"ט ל"ז. תגרע אמצע זה מ-360, יישאר לך 107.70 מעלות ו-30 חלקים ו-23 שניות, סימנם קעין זין למד חף גימל, וזהו מקום הראש, ואל תפנה אל השניות. נמצא מקום הראש במזל בתולה ב-7.20 מעלות ו-30 חלקים, כיוון שכל מזל ו-30 מעלות ומזל בתולה החמישי בגלגל המזלות, מתחיל ב-150 מעלות, והשארית היא במזל בתולה עצמו. ומקום הזנב כנגדו במזל דגים, שהוא המזל השישי לאחר מזל בתולה, ב-7.20 מעלות ו-30 חלקים. הלכה ו', לעולם יהיה בין הראש ובין הזנב חצי הגלגל בשווה 180 מעלות. לפיכך, כל מזל שתמצא בו מקום הראש, יהיה הזנב במזל שביעי ממנו, כלומר שישה מזלות לאחריו. בכמו מניין המעלות והחלקים בשווה, באותו מיקום במזל עצמו. אם יהיה הראש ב-10 מעלות במזל פלוני, יהיה הזנב ב-10 מעלות ממזל שביעי ממנו. הלכה זין, ומאחר שתדע מקום הראש ומקום הזנב ומקום הירח האמיתי, כמבואר בפרק הקודם, התבונן בשלושתן. אם מצאת הירח עם הראש או עם הזנב במעלה אחת וחלק אחד, שהירח נמצא במקום הראש או הזנב, או סמוך עליהם בפחות מחלק אחד, תדע שאין הירח נוטה לא לצפון השמש ולא לדרומה, ומיקומו בזמן זה הוא בדיוק על מישור המלכה. ואם ראית מקום הירח לפני מקום הראש, שהירח התקדם ועבר את נקודת הראש, והוא הולך כנגד הזנב, שהירח מתקדם לכיוון הזנב, תדע שהירח נטע לצפון השמש, צפונית למישור המלכה. ואם היה ירח לפני מקום הזנב, והרי הוא הולך כנגד הראש, תדע שהירח נטע לדרום השמש, כלומר דרומית למישור המלכה. הלכה ח', הנטייה שנוטה הירח לצפון השמש או לדרומה, היא הנקראת רוחב הירח, וזהו מרחקו ממישור המלכה. ואם היה נוטה לצפון נקרא רוחב צפוני, ואם היה נוטה לדרום נקרא רוחב דרומי. ואם היה ירח באחת משתי הנקודות, הראש או הזנב, לא יהיה לו רוחב כמו שבארנו בהלכה הקודמת, שמיקומו של הירח בראש ובזנב הוא על מישור המלכה. הלכה ת', לעולם לא יהיה רוחב הירח יתר על 5 מעלות, מכיוון שהזוויות שבה חותך מישור הירח את מישור המלכה היא של 5 מעלות, בין בצפון, בין בדרום. אלא כך היא דרכו, יתחיל מן הראש ויתרחק מעט מעט, והמרחק הולך ונוסף עד שיגיע לחמש מעלות, ויחזור ויתקרב מעט מעט עד שלא יהיה לו רוחב כשיגיע לזנב, ויחזור ויתרחק מעט מעט, והמרחק נוסף עד שיגיע לחמש מעלות, ויחזור ויתקרב עד שלא יהיה לו רוחב. הלכה י' אם תרצה לידע רוחב הירח כמה הוא בכל עת שתרצה, ואם צפוני הוא או דרומי, תוציא מקום הראש ומקום הירח האמיתי לאותה העת, ותגרע מקום הראש ממקום הירח האמיתי. והנשאר הוא הנקרא מסלול הרוחב, המרחק של הירח מהראש. אם יהיה מסלול הרוחב ממעלה אחת עד 180, תדע שרוחב הירח צפוני, כיוון שמהראש ועד הזנב הירח נמצא מצפון למישור המלכה. ואם היה מסלול יתר על 180, תדע שרוחב הירח דרומי. ואם היה 180 בשווה או 360 בשווה, אין לירח רוחב כלל, שהירח נמצא אז בראש או בזנב, דיינו על מישור המלכה. ותחזור ותראה מנת מסלול הרוחב כמה היא, כלומר מידת אורך שנקבעת לפי מרחק הירח מהראש, מסלול הרוחב, ולמעשה עם מרחק הירח ממישור המלכה, רוחב הירח, ותפורט בהלכה הבאה. ואי שיעור נטייתו לצפון או לדרום, והנקרא רוחב הירח הדרומי או הצפוני, כמו שבארנו. הלכה י' וכמה היא מנת מסלול הרוחב, אם יהיה מסלול הרוחב 10 מעלות, תהיה מנתו 2.50 חלקים, ואם יהיה המסלול הזה 20 מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ו3.40 חלקים, ואם יהיה המסלול 30, תהיה מנתו 2 מעלות ו30 חלקים, ואם יהיה המסלול 40, תהיה מנתו 3 מעלות ו13 חלקים, ואם יהיה המסלול 50 מעלות, תהיה מנתו 3 מעלות ו50 חלקים, ואם יהיה המסלול 60, תהיה מנתו 4 מעלות ו20 חלקים, ואם יהיה המסלול 70, תהיה מנתו 4 מעלות ו2.40 חלקים, ואם יהיה המסלול 80, תהיה מנתו 4 מעלות ו5.50 חלקים, ואם יהיה המסלול 90, תהיה מנתו 5 מעלות, ואין צורך להביא ערכים ליותר מ-90 מעלות, מכיוון שבאמצעות הנתונים הללו ניתן לחשב את הרוחב בכל אחד מרבעי המעגל, כמפורט בהמשך בהלכה י' ג' והלכה ט'ו. הלכה י' ב', אם יהיו אחדים עם העשרות שמספר מעלות המסלול אינו עגול, תיקח הראוי להם לפי היתר שבין שתי אמנות, יש לחשב את ההפרש בין העשרות ולחלקו ל-10, ולהוסיף את התוצאה על כל מעלה שיתרה על העשרות, כמו שעשית במסלול השמש ובמסלול הירח, כפי שלמדנו לעיל בפרק י' ג' הלכה ז'. כיצד? הרי שהיה מסלול הרוחב 3.50 מעלות, וכבר ידעת שאילו היה מסלול 50, הייתה מנתו 3 מעלות ו50 חלקים, ואילו היה מסלול 60, הייתה מנתו 4 מעלות ו20 חלקים. נמצא יותר בין שתי אמנות 30 חלקים, 3 חלקים לכל מעלה, ונמצא לפי חשבון מסלול זה שהוא 3.50, מנתו 3 מעלות ו9.50 חלקים, ועל דרך זו תעשה בכל מניין ומניין. הלכה י' ג', מאחר שתדע אמנות של מסלול הרוחב עד 90 כמו שהודענוך לעיל בהלכה י' א', תדע מנות של כל מניינות המסלול, שאם יהיה המסלול יתר על 90 עד 180, תגרע המסלול מ-180, בתוצאה היא המרחק שנותר עד לזנב, והנשאר תדע בו אמנה, כיוון שמ-90 מעלות ועד לזנב, הרוחב הצפוני הולך ומצטמצם, כך שהמנות של המרחק מהראש נכונות גם למרחק שנותר עד לזנב. הלכה י' ד', וכן אם היה מסלול יותר מ-180 עד 270, תגרע ממנו 180, והתוצאה היא המרחק שעבר מהזנב. והנשאר, תדע בו אמנה, כיוון שמהזנב עד 270 מעלות הולך הרוחב הדרומי וגדל, באותה מידה שגדל הרוחב הצפוני, כך שהמנות של המרחק מהראש נכונות גם למרחק שעבר מהזנב. הלכה ט"ו, ואם היה מסלול יתר על 270 עד 360, תגרע אותו מ-360, והתוצאה היא המרחק שנותר עד לראש, ונשאר תדע בו אמנה, כיוון שמ-270 מעלות ועד לראש, הרוחב הדרומי הולך ומצטמצם, כך שהמנות של המרחק מהראש נכונות גם למרחק שנותר עד לראש. הלכת את זין, כיצד? הרי שהיה מסלול 150, תגרע אותו מ-180, נשאר 30. וכבר ידעת שמנת 30, שתי מעלות ו-30 חלקים, וכך תהיה מנת 150, שתי מעלות ו-30 חלקים. הלכה את זין, הרי שהיה מסלול 200, תגרע ממנו 180, נשאר 20. וכבר ידעת שמנת 20 היא מעלה אחת ושלושה וארבעים חלקים, וכך תהיה מנת 200, תהיה מעלה אחת ושלושה וארבעים חלקים. הלכה י"ח, הרי שהיה מסלול 300, תגרע אותו מ-360, נשאר 60. וכבר ידעת שמנת 60, 4 מעלות ו-20 חלקים, וכך היא מנת 300, 4 מעלות ו-20 חלקים. ועל דרך זו בכל המניינות. הלכה יוטט, אומר הרמב״ם, הרי שרצינו לידע רוחב הירח כמה הוא ובאיזו רוח הוא, אם צפוני או דרומי, בתחילת ליל ערב שבת, שני לחודש אייר משנה זו. כלומר, זהו התאריך שעליו התחיל הרמב״ם לערוך את החישובים. הוא כבר ידעת על פי החישוב לעיל בפרק ט"ו הלכה ט', ושם נאמר שמקום הירח הוא ב-18 מעלות ו-36 חלקים, אך כיוון שניתן להזניח את החלקים לצורך החישוב, כמובן בהמשך, הובא כאן מספר מעוגל לנוחות החישוב. שמקום הירח האמיתי היה בליל זה ב-18 מעלות ו-40 חלקים ממזל שור, סימנו מ-ח-מ, ומקום הראש היה באותה עת, כמובן לעיל בהלכה ה', בשבע ועשרים מעלות ושלושים חלקים ממזל בתולה, סימנו כעזל, קוף עין, זין למד. תגרע מקום הראש ממקום הירח, יצא לך מסלול הרוחב 201 מעלות ו-10 חלקים, סימנו רש למד א' י', לפי שאין משגיחין על החלקים בכל מסלול, לצורך יישוב הראייה אין צורך ברמת דיוק של חלקים בתוך המסלול, וניתן לעגל את החלקים, ונמצאת המנה של מסלול זה בדרכים שבערנו בפרק זה, 3 מעלות ו-53 חלקים, וזהו רוחב הירח בתחילת ליל זה, והוא דרומי, שרי המסלול יתר על 180. עד כאן השיעור הימי ברמב״ם בספר זמנים לכות קידוש החודש בפרק 16. שלום וברכה. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות קידוש החודש בפרק 17 ובו 24 הלכות. בהקדמה, בפרקים הקודמים הוסבר כיצד לחשב את מקום השמש והירח. על בסיס החישובים הללו מוסבר בפרק זה כיצד ניתן לחשב את הסיכוי לראיית הירח בתחילת ליל 30 לחודש. דבר זה תלוי בשני גורמים מרכזיים. א', הגודל של החלק המואר של הירח, ב' הזמן שיעבור משקיעת השמש עד שקיעת הירח. ככל שעובר הזמן מהשקיעה, קטנה עוצמת אור השמש וסיכויי ראיית הירח גדלים. גודל הירח תלוי במרחקו מהשמש, המכונה אורך ראשון, ואילו זמן שקיעת הירח נקבע לפי קשת הראייה. בהתאם למידת האורך הראשון ואומדן הראשוני שקשת הראייה הנעשה על פי עונות השנה, ניתן להעריך באופן ראשוני אם הירח ייראה או לא ייראה. במקרים מסופקים יש צורך בחישובים נוספים, הנקראים חשבונות הראייה, כדי לקבוע באופן מדויק יותר את קשת הראייה. ולעיתים גם נצרך לערוך חישוב נוסף שמשקלל את היחס בין הגודל הנראה של הירח לבין קשת הראייה. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל הדברים שהקדמנו בפרקים י' עד ט"ז, כדי שיהיו עתידים ומוכנים לידיעת הראייה, כלומר לצורך החישובים אם תיתכן ראיית הריח בליל 30 של החודש או לא. וכשתרצה לדעת זאת, תתחיל ותחשב ותוציא מקום השמש האמיתי, כמבואה בפרקים י"ב י"ג, ומקום הירח האמיתי, כמבואר בפרקים י' ט"ו, ומקום הראש, כלומר מקום המפגש של מישור הירח עם מישור המלכה, שממנו מתחיל הירח להצפין ביחס למישור המלכה, כמבואר בפרק ט"ז. לשעת הראייה, כל החישובים הללו הם מזמן של כ-20 דקות אחרי השקיעה בארץ ישראל, בתחילת ליל 30 של החודש, ותגרע מקום השמש האמיתי ממקום הירח האמיתי, והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון, כלומר המרחק של השמש מהירח. הלכה ב', ומאחר שתדע מקום הראש ומקום הירח, תדע רוחב הירח כמה הוא, ואם הוא רוחב צפוני או דרומי, והוא הנקרא רוחב ראשון, הוא רוחב הירח שנזכר לעיל בפרק ט"ז. ויזהר באורך הזה הראשון וברוחב הראשון, ויהיו שניהן מוכנים לפניך. הלכה ג' והתבונן באורך הזה הראשון, אם יצא לך 9 מעלות בשווה או פחות, מאמור לעיל בפרק ט"ו, הלכה ב' עולה כי הטווח המרבי שבו תתאפשר ראיית הירח הוא בין 2.5 ל-31 מעלות. לעומת זאת מהלכה זו ושלאחריה עולה שהטווח הוא בין 9 ל-24 מעלות, הפרש של כ-7 מעלות. הפרש זה מוסבר בכך ששם מדובר על החישוב הממוצע, וכאן מדובר על החישוב האמיתי, ובשל העובדה שההפרש הקיצוני ביותר בין מקום השמש הממוצע לאמיתי הוא כ-2 מעלות, וההפרש בין מקום הירח האמיתי לממוצע יכול להגיע ל-5 מעלות. והתבונן באורך הזה הראשון, אם יצא לך 9 מעלות בשווה או פחות, תדע בוודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל, כיוון שהירח קרוב מדי לשמש ואז גודלו קטן מכדי שיראה, ואין אתה צריך חשבון אחר. ואם יהיה האורך הראשון יתר על 15 מעלות, תדע בוודאי שהירח יראה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך חשבון אחר, כיוון שאז הירח רחוק מהשמש ולכן הוא גדול. כמובן, כאן מדובר באפשרות של ראיית הירח על פי הנתונים האסטרונומיים, אך עלולות להיות הפרעות אחרות שימנעו את ראיית הירח כמו עננות. ואם יהיה האורך הראשון מ9 מעלות ועד 15, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה, חישובים נוספים שיפורטו לכמן, עד שתדע אם ייראה או לא ייראה. הלכה ד', במה דברים אמורים? אורך קשת הראייה תלוי במידה רבה בזוויות של מישור המלכה עם האופק. זווית זו משתנה לפי עונות השנה, ולפיכך יש לתת טווח מעלות נפרד לכל מחצית של השנה. במה דברים אמורים? בשהיה מקום הירח האמיתי מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים. כאשר הירח נמצא במזלות אלו, הזוויות של מישור המלכה עם האופק גדולה יחסית, ובהתאם לכך גדלה קשת הראייה. כתוצאה מכך שקיעתו מתאחרת ויש אפשרות גדולה יותר לראותו, גם אם האורך הראשון שלו קטן יחסית. אבל אם היה מקום הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, והיה האורך הראשון 10 מעלות בשווה או פחות, תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל. כאשר הירח נמצא במזלות אלו, הזווית של מישור המלכה עם האופק קטנה יחסית, ובהתאם לכך קטנה קשת הראייה. כתוצאה מכך שקיעתו מוקדמת יותר, ולכן כדי שתתאפשר ראייתו יש צורך באורך ראשון גדול יותר. ואם היה האורך הראשון יתר על 4.20 מעלות, ודאי ייראה בכל גבול ישראל. ואם יהיה האורך הראשון מ-10 מעלות עד 4.20, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה עד שתדע אם ייראה או לא ייראה. הלכה ה', ואלו הם חשבונות הראייה, כלומר כאן מתחילים התיקונים והחישובים שנועדו למציאת גודלה מדויק של קשת הראייה. התבונן וראה הירח באיזה מזל הוא. אם יהיה במזל תלה, תגרע מן האורך הראשון 9.50. הסיבה לפערים האלו מבוארת בהלכה הבאה. ואם יהיה במזל שור, תגרע מן האורך 1 מעלה. ואם יהיה במזל תאומים, תגרע מן האורך 8.50. ואם יהיה במזל סרטן, תגרע מן האורך 2.5 חלקים, ואם יהיה במזל אריה, תגרע מן האורך 3.40 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה, תגרע מן האורך 7.30 חלקים, ואם יהיה במזל מאזניים, תגרע מן האורך 4.30 חלקים, ואם יהיה במזל עקרב, תגרע מן האורך 4.30 חלקים, ואם יהיה במזל קשת, תגרע מן האורך 6.30 חלקים, ואם יהיה במזל גדי, תגרע מן האורך 4.40 חלקים, ואם יהיה במזל דלי, תגרע מן האורך 3.50 חלקים, ואם יהיה במזל דגים, תגרע מן האורך 8.50 חלקים, והנשאר מן האורך אחר שתגרע ממנו אלו החלקים, הוא הנקרא אורך שני. הלכה וב, ולמה גורעין חלקים אלו? לפי שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו, אלא שינוי יש ביניהן באורך וברוחב, והוא הנקרא שינוי המראה. כלומר, כל המדידות עד עתה נעשו ממרכז כדור הארץ, אבל התצפית בפועל על גרמי השמיים נעשית על פני הארץ. שינוי נקודת התצפית גורם לשינוי במקום שבו נראה הירח על פני גלגל המזלות. הסט, פרלקסה, ויש לחשבו כדי לדעת את קשת הראייה ביתר דיוק. בשינוי מראה האורך בשעת הראייה, לעולם גורעין אותו מן האורך כמו שאמרנו, שכן שינוי נקודת התצפית גורמת להפחתת גובה הירח ביחס לקו האופק, ולכן מידת האורך יורדת. הלכה זין, אבל שינוי מראה הרוחב, אם היה רוחב הירח צפוני, גורעין חלקים של שינוי מראה הרוחב מן הרוחב הראשון, ואם היה רוחב הירח דרומי, מוסיפין החלקים של שינוי מראה הרוחב על הרוחב הראשון, ומה שיהיה הרוחב הראשון אחר שמוסיפין עליו או גורעין ממנו אותם החלקים, הוא נקרא רוחב שני. הלכה ח' וכמה הם החלקים שמוסיפין או גורעין אותם? אם יהיה ירח במזל תלה, 9 חלקים, ואם יהיה במזל שור, 10 חלקים, ואם יהיה במזל תאומים, 16 חלקים, ואם יהיה במזל סרטן, 27 חלקים, ואם יהיה במזל אריה, 38 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה, 44 חלקים, ואם יהיה במזל מאזניים, 46 חלקים, ואם יהיה במזל עקרב, 45 חלקים, ואם יהיה במזל קשת, 44 חלקים, ואם יהיה במזל גדי, 36 חלקים, ואם יהיה במזל דלי, 27 חלקים, ואם יהיה במזל דגים, 12 חלקים. הלכה ט', ומאחר שתדע חלקים אלו, תגרע אותן מן הרוחב הראשון, או תוסיף אותם עליו, כמו שהודענוך, ויצא לך הרוחב השני. וכבר ידעת אם הוא צפוני או דרומי, לפי המבואר לעיל בפרק ט' זין הלכה י'. ותדע כמה מעלות וכמה חלקים נעשה זה הרוחב השני, ותכין אותו לפניך ויהיה עתיד, כלומר מוכן לצורך החישובים בהמשך. הלכה י', ואחר כך תחזור ותיקח מן הרוחב השני הזה מקצתו, כלומר לאחר שחישבנו את המקום המדויק שבו נצפה הירח, מתחילים החישובים לצורך מציאת קשת הראייה. עד עתה נקבע אורך הירח ביחס למישור המלכה, אך מכיוון שקשת הראייה נמדדת על קו המשווה השמימי, יש צורך למצוא את מקומו של הירח ביחס לקו זה. בשלב הראשון יש לחשב את הנקודה במישור המלכה שנמצאת עם הירח על אותו קו אורך משווני, הקו שנמצא 90 מעלות לקו המשווה השמימי, המרחק מנקודה זו לשמש הוא האורך השלישי. מפני שהירח נלוז מעט במעגלו, כלומר כאשר הירח נמצא על מישור המלכה, האורך השני זהה לאורך השלישי, אך כאשר הירח איננו נמצא על מישור המלכה, יש צורך לחשב את האורך השלישי על פי מעגל הירח כמפורט כאן. וכמה יהיה מקצת שתיקח ממנו? אם יהיה מקום הירח מתחילת מזל תלה עד 20 מעלה ממנו, או מתחילת מזל מאזניים עד 20 מעלה ממנו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו. ואם יהיה הירח מ-20 ממזל תלה עד 10 מעלות ממזל שור, או מ-20 ממזל מאזניים עד 10 מעלות ממזל עקרב, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו. ואם יהיה ירח מ-10 מעלות ממזל שור עד 20 ממנו, או מ-10 מעלות ממזל הקרב עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעיתו. ואם יהיה ירח מ-20 מעלות ממזל שור עד סופו, או מ-20 ממזל הקרב עד סופו, תיקח מן הרוחב השני חמישיתו. ואם יהיה ירח מתחילת מזל תאומים עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל קשת עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני שטותו. ואם יהיה ירח מ-10 מעלות ממזל תאומים עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל קשת עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל תאומים עד 5 ו-20 ממנו, או מ-20 ממזל קשת עד 5 ו-20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו, שישית ממנו. ואם יהיה מקום הירח מ-5 ו-20 ממזל תאומים עד 5 מעלות ממזל סרטן, או מ-5 ו-20 ממזל קשת עד 5 מעלות ממזל גדי, לא תיקח כלום, לפי שאין כאן נליזת מעגל. ואם יהיה ירח מ-5 ממזל סרטן עד 10 ממנו, או מ-5 ממזל גדי עד 10 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-10 ממזל סרטן עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל גדי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל סרטן עד סופו, או מ-20 ממזל גדי עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שטותו. ואם יהיה הירח מתחילת מזל אריה עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל דלי עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני חמישיתו. ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל אריה עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל דלי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעיתו. ואם יהיה הירח מ-20 ממזל אריה עד 10 ממזל בתולה, או מ-20 ממזל דלי עד 10 ממזל דגים, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו. ואם יהיה הירח מ-10 ממזל בתולה עד סופו, או מ-10 ממזל דגים עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו, וזאת המקצת שתיקח מן הרוחב השני, היא הנקראת מעגל הירח. הלכה י' ואחר כך תחזור ותתבונן ברוחב הירח ותראה אם הוא צפוני או דרומי. אם היה צפוני, תגרע מעגל הירח הזה מן האורך השני. ואם היה רוחב הירח דרומי, תוסיף המעגל הזה על האורך השני. במה דברים אמורים? בשהיה מקום הירח מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים, אבל אם היה הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, יהיה דבר הפך, שאם יהיה רוחב הירח צפוני, תוסיף המעגל על האורך השני, ואם היה רוחב הירח דרומי, תגרע מעגל מן האורך השני. ומה שיהיה האורך השני אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, הוא הנקרא אורך שלישי. ודע, שאם לא יהיה שם נליזת מעגל, כלומר במקרה שהירח נמצא על מישור המלכה ואין לו רוחב, ולא נתן החשבון לקחת מן הרוחב השני כלום, יהיה האורך השני עצמו, הוא האורך השלישי בלא פחות ולא יותר. הלכה י"ב, ואחר כך תחזור ותראה האורך השלישי הזה, והוא המעלות שבין הירח והשמש, על גבי מישור המלכה. באיזה מזל הוא? כלומר, האורך השלישי נמדד על גבי מישור המלכה, אך לצורך מציאת קשת הראייה, יש למצוא את האורך המקביל שנמצא על גבי קו המשווה השמימי. חישוב זה תלוי בזווית של מישור המלכה עם קו המשווה, המשתנה לפי מיקום האורך על גבי גלגל המזלות. אם יהיה במזל דגים או במזל תלה, תוסיף על האורך השלישי שטותו. ואם יהיה האורך במזל דלי או במזל שור, תוסיף על האורך השלישי חמישיתו. ואם יהיה האורך במזל גדי או במזל תאומים, תוסיף על האורך השלישי שטותו. ואם יהיה האורך במזל קשת או במזל סרטן, תניח האורך השלישי כמות שהוא, ולא תוסיף עליו, ולא תגרע ממנו. ואם היה האורך במזל עקרב או במזל אריה, תגרע מן האורך השלישי חמישיתו. ואם יהיה האורך במזל מוזניים או במזל בתולה, תגרע מן האורך השלישי שלישיתו. ומה שיהיה האורך השלישי אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, או תניח אותו כמות שהוא, הוא הנקרא אורך רביעי. ואחר כך תחזור אצל רוחב הירח הראשון, ותיקח ממנו שני שלישיו לעולם, וזו הנקרא מנת גובה המדינה, כלומר מידה קבועה, שבר מתוך הרוחב הראשון, שמוסיפים לאורך הרביעי לפי המקום בכדור הארץ, שבו נערכת התצפית. וכאן המנה נקבעת לפי ארץ ישראל שנמצאת בקו רוחב 32 מצפון לקו המשווה. ותתבונן ותראה, אם יהיה רוחב הירח צפוני, תוסיף מנת גובה המדינה לאורך הרביעי, ואם יהיה רוחב הירח דרומי, תגרע מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי. ומה שיהיה האורך הרביעי אחר שגורעין ממנו או מוסיפין עליו, הוא הנקרא קשת הראייה, והוא החלק מקו המשווה השמימי ששוקע בין שקיעת החמה לשקיעת הירח. הלכה י' ג' כיצד? הרי שבאנו לחקור אם יראה הירח בליל ערב שבת שני לחודש אייר משנה זו, שנת העיקר, או לא יראה, תוציא מקום השמש האמיתי ומקום הירח האמיתי ורוחב הירח לשנה זו, כמו שהודענוך בפרקים הקודמים. יצא לך מקום השמש האמיתי בשבע מעלות ותשעה חלקים ממזל שור, סימנו זין תת. ויצא לך מקום הירח האמיתי, כמו שחושב לעיל בפרק תדבב, הלכות חטא ותת, ב-18 מעלות ושישה ו-30 חלקים ממזל שור, סימנו י"ח למדבב. ויצא לך רוחב הירח ברוח דרום 3 מעלות ו-3 ו-50 חלקים, סימנו ג' נון ג', וזהו הרוחב הראשון. ותגרע מקום השמש ממקום הירח, כמבואר לעיל בהלכה א', יישאר 11 מעלות ו-7 ו-20 חלקים, סימנו י"א כ"ז, וזהו האורך הראשון. ולפי שהיה ירח במזל שור, יהיה שינוי מראה האורך מעלה אחת, וראוי לגרוע אותה מן האורך הראשון, כמבואר לעיל בהלכה ה'. יצא לך האורך השני 10 מעלות ו-7 ו-20 חלקים, סימנו י' כ"ז. וכן יהיה שינוי מראה הרוחב 10 חלקים. ולפי שרוחב הירח היה דרומי, ראוי להוסיף עליו שינוי המראה שהוא 10 חלקים. יצא לך הרוחב השני 4 מעלות ו-3 חלקים, סימנו ד' ג'. ולפי שהיה ירח ב-18 מעלות ממזל שור, ראוי לקח מן הרוחב השני רביעיתו, והוא הנקרא מעגל הירח. יצא לך מעגל הירח לעת זו מעלה אחת וחלק אחד, לפי שאין מדקדקין בשניות. הלכה י"ד, ולפי שרוחב הירח דרומי, ומקום הירח האמיתי בין ראש גדי וראש סרטן, ראוי להוסיף המעגל על האורך השני, כמבואר לעיל בהלכה י"א. יצא לך האורך השלישי 11 מעלות ו-8 ו-20 חלקים, סימנו י"א כ"ח. ולפי שהאורך הזה במזל שור, ראוי להוסיף על האורך השלישי חמישיתו, כמבואר לעיל בהלכה י"ב, שישתי מעלות ו-18 חלקים. ויצא לך האורך הרביעי 13 מעלות ו-6 ו-40 חלקים, סימנו י"ג מ"ו. וחזרנו אצל הרוחב הראשון ולקחנו שני שלישיו, יצא מנת גובה המדינה, והוא שתי מעלות ו-5 ו-30 חלקים. ולפי שהיה הרוחב דרומי, ראוי לגרוע מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי, כמבואר לעיל בהלכה י"ב. יישאר לך 11 מעלות ו-11 חלקים, סימנו י"א י"א. וזוהי קשת הראייה בלילה הזה. ועל דרך זו תעשה ותדע קשת הראייה כמה מעלות וכמה חלקים יש בה, בכל ליל ראייה שתרצה לעולם. הלכת עצבב, ואחר שתצא קשת זו, תבין בה ודע שאם תהיה קשת הראייה 9 מעלות או פחות, אי אפשר שיראה בכל ארץ ישראל, כיוון שקשת הראייה קטנה וזמן שקיעת הירח קרוב לזמן שקיעת החמה, אי אפשר שיראה בכולה, אך ייתכן שיראה בחלק מהארץ. ואם תהיה קשת הראייה יתר על 14 מעלות, אי אפשר שלא ייראה, כיוון שקשת הראייה גדולה ושקיעת הירח מתרחשת זמן רב לאחר שקיעת החמה, ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל. הלכה ט"ז, ואם תהיה קשת הראייה מתחילת מעלה עשירית עד סוף מעלת 14, תערוך קשת הראייה אל האורך הראשון. כלומר, במצב ביניים זה יש לשקלל את קשת הראייה, זמן השקיעה, יחד עם האורך הראשון, גודל הירח, שנמצא גם הוא במצב ביניים בין 9 ל-24 מעלות, ועל פי היחס ביניהם ניתן לדעת אם יראה הירח או לא. ותדע, אם יראה הירח או לא, יראה מן הקיצין שיש לו, ואין הנקראין קיצי הראייה. כלומר, על פי טווח הגבולות שתוחם את האפשרות לראייה, טווח זה נקבע לידי יחסים בין האורך הראשון לקשת הראייה, כאשר סכום המעלות השלמות של קשת הראייה ושל האורך הראשון שווה ל-22 מעלות ומעלה, תתאפשר הראייה. ואם הסכום קטן מ-22 מעלות, לא תתאפשר הראייה כמפורט בהלכות הבאות. הלכה י"ז, ואלו הן קיצי הראייה. אם תהיה קשת הראייה מיתר על 9 מעלות עד סוף 10 מעלות או יתר על 10, ויהיה האורך הראשון 13 מעלות או יתר, ודאי ייראה. ואם תהיה קשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י"ח, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 10 מעלות עד סוף 11 מעלות או יתר על 11, ויהיה האורך הראשון 12 מעלות או יתר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י"ט, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 11 עד סוף 12 מעלות, או יתר על 12, ויהיה האורך הראשון 11 מעלות או יתר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה כף, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 12 מעלות עד סוף 13 מעלות או יתר על 13, ויהיה האורך הראשון 10 מעלות או יתר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה כף א', ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 13 מעלות עד סוף 14 מעלות או יתר על 14, ויהיה האורך הראשון 9 מעלות או יתר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. ועד כאן סוף הקיצים. הלכה קו ב', כיצד? באנו להתבונן בקשת הראייה של ליל ערב שבת, שני לחודש אייר משנה זו. יצא לנו בחשבון קשת הראייה 11 מעלות ו-11 חלקים, כמו שידעת, על פי החישוב המובא לעיל בהלכה י"ג. ולפי שהייתה קשת הראייה בין 10 עד 14, ערכנו אותה אל האורך הראשון, וכבר ידעת שהאורך היה בליל זה 11 מעלות ו-27 חלקים, ולפי שהייתה קשת הראייה יתר על 11 מעלות, והיה האורך הראשון יתר על 11, יוודא שוודאי ייראה בליל זה לפי הקיצין הקצובות, וכן תעשה בכל קשת וקשת עם האורך הראשון שלה. הלכה קו ג', וכבר ראית מן המעשים האלו, מהחישובים של ראיית הריח, כמה חשבונות יש בו, וכמה תוספות וכמה גירועין, אחר שידענו הרבה, עד שהמציאונו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול, כלומר דרכי חישוב שאינן מדויקות, אך הן קלות לחישוב ומקורבות מספיק, שהריח, הכלכלות גדולות יש במעגלותיו, כלומר, צירוף התנועות השונות שלו יוצר תמיד מסובכת מאוד של תנועה כוללת. ולפיכך אמרו חכמים, שמש ידע מבואו, מועד שקיעתו ידוע, ירח לא ידע מבואו. ואמרו חכמים, פעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה, אף על פי שיש זמן ממוצע קבוע בין התקבצות אחת לשנייה, מולד, הזמן האמיתי ביניהן אינו קבוע. כמו שתראה מחשבונות אלו, שפעמים תוסיף ופעמים תגרע, עד שתצא קשת הראייה, ופעמים תהיה קשת הראייה ארוכה ופעמים קצרה, כמו שבארנו. הלכה כף ד' אומר הרמב״ם, וטעם כל אלו החשבונות, ההסבר לחישובים הללו, ומפני מה מוסיפים מניין זה ומפני מה גורעין, ואך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר, כלומר ההוכחות של החישובים הללו, היא חוכמת התקופות והגימטריאות שחיברו בה חכמי יוון ספרים הרבה, והם המצויים עכשיו ביד החכמים. אבל הספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני ישכר לא הגיעו אלינו. אסמך הפסוק ומבני ישכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה בישראל, שאותו דרשו חז"ל כעוסק בחוכמת קביעת הלוח. ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הן שאין בהן דופי, על פי תצפיות והוכחות הגיוניות, ואי אפשר לאדם לערער אחריהן, אין חוששים למחבר, בין שחיברו אותם נביאים, בין שחיברו אותם גויים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה מיטתו בראיות שאין בהן דופי, אין סומכין על זה האיש שאמרו או שלימדו, אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זמנים מלכות קידוש החודש בפרק 17. ועל ידי לימוד הרמב״ם היומי מתאחדים ישראל וזוכים לכי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים בביאת משיח צדקנו יבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.